הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט תוצרת מקומית של קו-אימפקט ושל 103 FM, שעוסק בסוגיות כלכליות וחברתיות והשפעתן על תעסוקת החברה הערבית, וכיצד ההון האנושי בעצם תורם למשק ולחוסן הלאומי. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, ולצידי היום נורית פלטר איתן, מנהלת מחלקת התקשורת, ההסברה וקשרי הממשל בבנק ישראל. שלום נורית.
שלום וכבוד גדול להיות כאן היום.
תודה. והיום ננסה לצלול ביחד עם נורית לצורת החשיבה והתכנון של בנק ישראל בהקשר של החברה הערבית כפוטנציאל כלכלי ותעסוקתי. נבין כיצד הבנק פועל לשפר את מצבה הכלכלי של החברה הערבית, איך נראית תעסוקת החברה הערבית בישראל מהעיניים של בנק ישראל, ומהו האפקט הכלכלי-חברתי של שילוב כמה שיותר עובדים מהחברה הערבית במגזר העסקי בפרט ובשוק העבודה בכלל. בואו נתחיל. אז נורית, בעצם בדוח בנק ישראל שפורסם במרץ 2025, אתם מראים עד כמה הירידה בהיצע העבודה פגע בעצם בפעילות הכלכלית במהלך 2024, ועד כמה התאוששות המשק והכלכלה תלויה בהרחבת שיעורי ההשתתפות של אוכלוסיות שנמצאות בייצוג נמוך בשוק העבודה, ובהן גם החברה הערבית. כשמסתכלים על זה במבט קדימה, האם מנקודת המבט של בנק ישראל שילוב עמוק יותר של החברה הערבית בשוק העבודה הוא לא רק סוגיה חברתית, אלא רכיב מקרו-כלכלי מהותי בצמיחה ובחוסן של המשק?
לחלוטין, שדי. אני רוצה קצת לסבר את האוזן בכמה נתונים. דוחות בנק ישראל גם בשנת 2022 וגם בשנת 2024 שהזכרת כאן, מראים שההכנסות מהעבודה של החברה הערבית נמוכות ב-40% מההכנסות של משק בית, שהוא יהודי שאינו חרדי כמובן. בעיקר בגלל מחסור בהון אנושי כלכלי ומתקף נמוך של תעסוקת נשים. אתה צריך להבין שהחברה הערבית בישראל היא אחד מפוטנציאלי הצמיחה הגבוהים ביותר של המשק הכלכלי הישראלי. כדי לסבר את האוזן, אני רוצה שתבין שעלייה של 1% בהכנסה מהעבודה בחברה הערבית יוסיף עוד 0.2% לתוצר של המשק כולו. זה פוטנציאל עצום. אם אני מסתכלת במצטבר לאורך זמן, אם נסגור את הפערים של ההשתכרות ושל ההכנסה מהעבודה בחברה הערבית, אנחנו מדברים על פוטנציאל של גלדול של 9% בתוצר. אם אחוז תוצר הוא 20 מיליארד שקל, אנחנו מדברים על פוטנציאל של 180 מיליארד שקלים בשנה במונחי תוצר לחברה הערבית. אין ספק שיש אינטרס לכלכלה הישראלית לשלב עוד ועוד מהחברה הערבית בתעסוקה ראויה ואיכותית.
אני ממש שמח על הנתונים שאת מביאה, אבל אם ננסה שנייה להסתכל על הצד השני של המטבע, מה התרחיש הכלכלי הבעייתי ביותר שבנק ישראל מזהה במקרה של הקפאה או נסיגה מתמשכת מתוכניות לקידום תעסוקת החברה הערבית, וכיצד תרחיש כזה עשוי להשפיע על הצמיחה, הפריון והחוסן הכלכלי של המשק כולו?
אני אתחיל מאמירה אחת שאני חושבת שכולנו כאן נסכים. יש חשיבות רבה לטיפול ולמיגור בפשיעה בחברה הערבית.
אכן.
אבל אנחנו יודעים בשנים האחרונות בעיקר, שכלכלה חייבת ביטחון, וביטחון חייב כלכלה חזקה כדי להתקיים ביחד. לכן, לצד תוכנית ראויה למיגור הפשיעה, אנחנו חייבים להסתכל גם על העלויות המקרו-כלכליות ועל התמיכה בכלכלה. החברה הערבית סובלת כבר היום מפערים חברתיים-כלכליים משמעותיים ביותר. דיברנו על כך שההכנסות מהעבודה שלהם נמוכות ב-40% מההכנסה של משק בית יהודי לא חרדי. אנחנו גם רואים בסקרים שהמיומנות שלהם בשוק העבודה, ידיעת מתמטיקה, ידיעת אנגלית, הבנת הנקרא בעברית, מקשים עליהם להשתלב בתעסוקה איכותית בשכר גבוה. ולכן תוכניות כמו 922 ו-550 בדיוק פותרות את הבעיה הזו. תוכנית החומש היא כלי מרכזי לצמצום הפערים בחברה הערבית, בין החברה הערבית לחברה היהודית הלא חרדית, בתחומים רבים. זה פוגש אותנו בחינוך, בהשכלה גבוהה, בתעסוקה, בתשתיות, בתחבורה, בדיור, ואיפה לא.
כן.
עכשיו, המחקרים מראים, מחקרים שנעשו בבנק ישראל הראו שתוכנית החומש הקודמת, 922, רשמה התקדמות בתחומים מרכזיים. התוכניות עובדות. ראינו שיפור בהישגים הלימודיים, גם בבחינות המיצב וגם בזכאויות לבגרות בחברה הערבית. ראינו התקדמות בהשכלה אקדמית, גם השכלה אקדמית שמתאימה לעולם העתיד, כמו תחומי הייטק וכדומה. ראינו גם עלייה בתעסוקת נשים, שזה דבר אחד הנושאים המשמעותיים, נשים בחברה הערבית והיכולת שלהן להשתלב בכלכלה ולכלכל את עצמן. צמצום בתקציבי חינוך, תשתיות ותחבורה. כל הדברים האלו הוכחו והוראו כמוצלחים. לכן, כיוון שאנחנו יודעים שעדיין, לצד ההתקדמות הזו, עדיין קיימים פערים משמעותיים. תוכנית החומש של 550, שעלותה הייתה 21 מיליארד שקל, וכללה תקציבים או תוספתים רבים, היא נדרשת, היא חיונית. עכשיו, אני חוזרת ואומרת, אנחנו מסכימים, כולנו פה מסכימים, שמאבק בפשיעה בחברה הערבית הוא יעד רצוי וחשוב. אבל הספרות הכלכלית מראה שלצד המלחמה בפשיעה חייבים לשפר את ההזדמנויות הכלכליות באמצעות חינוך ותעסוקה. זה המנגנון המשלים לטיפול בפשיעה ומפחית את תמריצי הפשיעה. ולכן, בגלל שאנחנו יודעים שיש תרומה מוכחת שכבר הוכחה על השולחן ונראתה של תוכנית 550 ושל 922 לצמצום פערים וקידום ההון אנושי בחברה הערבית, ואנחנו יודעים שההשקעות מהסוג הזה, מחזיר אותו בצמיחה, ונתתי לכם את המספרים של הצמיחה האפשרית כן. בחברה הערבית. לכן בנק ישראל, ונגיד בנק ישראל, בישיבת הממשלה, הביע את עמדתו באופן נחרץ, וביקש לשקול מחדש את אופן המימון והסטת התקציבים שביקשה השרה לשוויון חברתי לערוך, בגלל שאנחנו מאמינים שתוכנית החומש היא כלי נדרש, לא רק נדרש, הוא כלי מהותי.
קריטי. בעצם לבנק ישראל אין סמכויות ביצוע ישירות בתחומי התעסוקה, חינוך או רווחה, ובכל זאת כשמדברים על תעסוקה, מדברים בסופו של דבר על כלכלה. איפה בעינייך נמצא הכוח האמיתי של בנק ישראל בהשפעה על מדיניות בתחומים אלה, גם בלי סמכויות ישירות, ואיך בעצם ההשפעה הזאת מתחברת בפועל לתהליכי קבלת החלטות, דרך איזה מנגנונים, האם שיח מקצועי או עבודה מול הממשלה, איך זה עובד?
א', אני חולקת על האמירה שאין לנו סמכויות ביצוע ישירות. עצם העובדה שבנק ישראל, ואגב הוא בין הבנקים הבודדים בעולם, שהוא היועץ הכלכלי לממשלה, יש לו חטיבת מחקר שמראה ברחל בתך הקטנה, היכן נדרשת הממשלה לפעול, היכן אפשר לטייב את העבודה, מהם מנגנוני הצמיחה וגורמי הצמיחה הנדרשים כדי שהחברה הישראלית והכלכלה הישראלית יגיעו לרמת היציבות וצמיחה נדרשת, בעצם זה יש לו השפעה רבה, כי מקשיבים לנו, הממשלה מחויבת לשמוע את עמדת הבנק, וגם סוכניות הדירוג וגופי השקעה בינלאומיים חוזרים חדשות לבקרים אחר המלצות הבנק. מכאן בוודאי שהבנק הוא שחקן מרכזי ופיבוט מרכזי בכלכלה הישראלית. מעבר לכך, ואני מניחה שניגע בכך בהמשך, בנק ישראל מתכלל את כל נושא החינוך הפיננסי לחברה הערבית, ומתוקף כך ממש מהווה זרוע ביצוע לשיפור המצב, ויש הרבה מה לשפר.
כן, אז אנחנו בעצם נוגעים בדיוק במה שאת אומרת כרגע, כי אחת הדוגמאות המעשיות להשפעה כזו היא הפרויקט להגברת האוריינות הפיננסית. תוכלי לספר קצת על הרקע על היוזמה הזו ועל האופן שבו בנק ישראל רואה את ההקשר בין אוריינות פיננסית לבין השתלבות בשוק העבודה והחוסן הכלכלי, ובפרט בהקשר של החברה הערבית.
בשמחה. בשנת 2022 מונתה ועדה בין משרדית בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל מרן דואביר, והמשנה ליועץ המשפטית לממשלה במשרד המשפטים, שעסקו בסוגיית ההכלה הפיננסית. השאלה הייתה, שדי, איזה אוכלוסיות בחברה הישראלית לא מצליחות להיות אזרח שמשתתף בעולם הכלכלי שנעשה יותר ויותר מורכב, שיש לו קושי להגיע כשחקן בעל משקל בעולם הפיננסי העתידי, שגם הופך להיות הרבה יותר חדשני והרבה יותר טכנולוגי. ונמצא באופן מובהק שהחברה הערבית בישראל נמצאת ברמת אוריינות פיננסית מאוד נמוכה, לפי המדדים של ה-OECD. עכשיו, מה זה המדדים האלו של ה-OECD? כי זה מדד שנותן לך בנצ'מרק להבין איך אתה ביחס לכל העולם. ואתה צריך להבין שמי שנמצא בציון נמוך, קרי ציון נמוך מ-70, לא רק שהוא לא הולך קדימה, הוא פשוט הולך אחורה. הוא לא יודע איך להתנהל, הוא לא יודע איך להתנהל בתקופת אינפלציה, הידע שלו, ההתנהלות, ההתנהגות שלו והגישה, פשוט לא יכולה להפוך אותו לאזרח שמשתתף בעולם הכלכלי. רק שתבין שאם אמרתי קודם שציון עובר הוא ציון מעל 70, החברה הערבית בישראל במבחן הזה קיבלה ציון של 43. וואו. זה אומר שהיא בחמישון התחתון לצד לצד מדינות כמו תימן וקמבודיה ברמת הידע. מה זה אומר? לדוגמה, כששאלנו אותם שאלה לפי שאלון ה-OECD שביצענו מספר פעמים בחברה הערבית, ריבית, חישוב של ריבית פשוטה, זה שאלות של אחוזים של כיתה ו' וז' בחטיבת הביניים. הם לא ידעו לחשב, ראינו רמה נמוכה של הבנה מה המשמעות של, של ריבית. כלומר, גם כשאתה לוקח הלוואה וגם כשאתה מפקיד כסף בפיקדון או בחיסכון. אני לא מדברת על ריבית דריבית בכלל, ששם ראינו רק ש-28% מהחברה הערבית יודעים בכלל לחשב את הנושאים האלו. כשאנחנו נמצאים בעולם של אינפלציה, כעת אנחנו קצת פחות, אבל היינו מספר שנים בעולם של אינפלציה, עליית מחירים בלתי נגמרת. אנחנו מדברים פה אנשים שלא לא מבינים את המשמעות של מחיר היום לעומת המחיר מחר, ואיך אני צריך להתנהל. לא רק זה, גם ברמת תשואה, חוסר הבנה שאם אתה רוצה תשואה גבוהה יותר, אתה נוטל יותר, יותר סיכונים. רק 30% הבינו שכל ההבטחות לתשואה גבוהה, המשמעות שלה היא גם שאתה לוקח על עצמך יותר סיכון, ויש סיכוי שלא תראה את הכסף בחזרה. ראינו מאפיינים גם של תרבות שמאפיינת הרבה פעמים תרבות ברמה, חברה ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, קרי אין לי כסף להתנהלות משק הבית שלי, אבל יהיה לי רכב מאוד מפואר בחוץ, וכשיבואו אליי לבקר בבית, המקרר, השולחן יהיה מלא כל טוב בשעה שאין לי בהכרח כסף לקנות את התרופות. חוסר הבנה גם שלחסוך ליום סגריר, רק שליש מהחברה הערבית העידה על עצמה שהיא תוכל לחיות מעל לחודש אם ייפסקו ההכנסות שלה כעת. כלומר, לא שמה בצד כסף. זה חברה שחיה מאוד על מזומן, חברה שלא חוסכת, חברה שאם ההוצאות גדולות מההכנסות, במקום לצמצם את ההוצאות, אנחנו רואים לקיחת הלוואות, גם בשוק האפור וגם מערכת הבנקאית, ובעיקר חוסר הבנה במשמעות של חיסכון לטווח ארוך והחשיבות של הנושא הזה. ומכאן יצאנו לדרך, כאשר החלטת הממשלה הייתה, שבנק ישראל יתכלל תוכנית אסטרטגית רב שנתית להעלאת רמת האוריינות הפיננסית בחברה הערבית. אנחנו למעשה את השנה הקודמת, את השנה האחרונה, השקענו בהכנת התוכנית, כאשר לקחנו מקרב כל השותפים שלנו, הקמנו ועדת היגוי, שלא רק בנק ישראל הוא בה, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, משרד החינוך, משרד ראש הממשלה, ועוד שותפים רבים, ואני שמחה להגיד שנשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, שמע על התוכנית, הצגנו הנגיד ואני את התוכנית בפניו, והוא ביקש לקחת חסות, כלומר הוא לוקח את החסות על התוכנית הזו, כאשר המטרה שלנו היא לטפל בסגמנטים השונים בין גיל 0 עד גיל 120, לפגוש את הציבור בגילאים הנכונים, עם הידע הנכון שמתאים לו מכל רשויות המדינה, כדי להעלות את, את, את הרמה. בין אם זה במערכת החינוך, באמצעות ספרונים, מערכי שיעור, גם היום אתה יודע, המורה שעומד עם גיר ולוח, זה כבר פחות הדרך ללמוד בדור ללמד, הזה. כן. בנינו אפליקציות ומשחוק לתלמידים, עשינו פיילוט בשנה האחרונה, ורואים שהוא מאוד מאוד מוכיח את עצמו. אנחנו נעסוק באוכלוסיות של ילדים ובני נוער, להקנות להם את הכלים הבסיסיים, לאחר מכן צעירים שנכנסים לשוק העבודה, עסקים קטנים והחברה הכללית בכלל, עם שלל תוכניות.
מאוד מסכים איתך שהאוריינות הפיננסית, יש לה עוד דרך בחברה הערבית. אני אשמח לדוגמה אחת מבין כל מה שתעשו, שקשורה לתחום הזה של האוריינות הפיננסית בחברה הערבית.
אנחנו הולכים להיכנס לבתי הספר, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, עם האגף לחברה הערבית במשרד החינוך, בראשית הגברת שירין חפי, ולמעשה נכניס מערכי משחוק ושיעור, גם בעברית וגם בערבית, כי העולם הכלכלי הוא דו-לשוני.
נכון.
כאשר אנחנו מתעדדים כבר בספטמבר הבא, אנחנו נעשה מדידה ראשונית בתחילת השנה, כל הזמן אנחנו נעשה מדידה לדעת עם האצבע על הדופק, אם אנחנו מצליחים או לא מצליחים.
אל מול הנקועתי אפס בעצם.
בדיוק, בדיוק. וגם כדי לקייל את עצמנו, לראות איך אנחנו משתפרים, בנינו את זה בצורה של חדר כושר, זה חדר כושר פיננסי, כאשר המדריכים, מדריך ומדריכה, מלווים את התלמיד לאורך הדרך, גם בהבנה של, לאורך מקרי חיים שיש לו, מתנות שהוא קיבל, כיצד לנהוג צרכנות נכונה, פתיחת חשבון, הבנה של אינפלציה, הבנה של ריבית בצורה שמאפשרת לך, לראות רגע מה קורה כאן, המחיר של הנעל שרציתי פתאום מתייקר, איפה זה פוגש אותי, מה זה אומר על, על, על המחיר של, של הכסף שלי. זו דוגמה אחת, ואנחנו יוצאים לדרך, ואני מקווה שכמה שיותר ראשי רשויות שומעים אותנו, כי אנחנו יוצאים לדרך על ידי כל קורא שאנחנו צפויים לפרסם בשבועות הקרובים. אני מקווה שעד שהפודקאסט יתפרסם, כבר זה יעלה. אנחנו מבקשים לצאת בהתחלה בפיילוט בחמש רשויות שיקראו, כמו שיש עיר נקייה, העיר היפה, העיר, אז עיר פיננסית. אנחנו נעביר לאותה, אנחנו מתכננים לבחור כחמש רשויות בפילוח גיאוגרפי בין בדואים לערבים לצפון, דרום, אשכול כלכלי וכדומה, ככה שנוכל לדגום לא מעט סוגים של רשויות מקומיות, ולהיכנס איתם בכל הכוח עם ועדת ההיגוי באותו חיבוק בעצם עוטף של החלה והחלה פיננסית ועוד ידע ועוד אמצעים כדי להעלות את רמת האוריינות הפיננסית. ויש לדברים טובים, יש אפקט מדבק, שעדי.
אני מאוד מאמין בזה, וזה צעד מאוד מאוד מבורך, גם הכל קורה וגם החיבור לשירין חפי במשרד החינוך, אני חושב שזו הדרך, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. בסוף 2025, ונגענו בזה לפני, הממשלה קידמה מהלך יוצא דופן, שבאמצעותו הוסטו תקציבים, אמנם בכמויות יותר קטנות, אבל היו שם בקשות להסתה תקציבית מהחלטה 550 ו-549, ועמדת נגיד בנק ישראל, והזכרת את זה בהתחלה, הייתה חד משמעית נחרצת, והייתה שם התנגדות. נשמח שתרחיבי קצת על העמדה המקצועית של הבנק בהקשר הזה, ומה המשמעות הכלכלית של מהלך כזה בטווח הבינוני והארוך.
אני רק יכולה לחזור על דבריי בהתחלה, ואני חושבת שחייבים לחזק את המסר הזה כל הזמן. פוטנציאל הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי הוא בחברה הערבית, שנמצאת בתת השתתפות גם בשוק העבודה וגם בתת שכר. ככל שנעלה את השילוב של החברה הערבית, ככל שנאפשר חינוך טוב יותר, תשתיות טובות יותר שמאפשרות להגיע למקום עבודה, השכלה גבוהה נכונה יותר, מתאימה לשוק העבודה העתידי, אנחנו מדברים פה על פוטנציאל צמיחה של 9%, זה 180 מיליארד שקלים. אני לא יכולה להדגיש מספיק כמה המספרים הללו דרמטיים במשק הישראלי.
כן, לגמרי. אני מסכים, ואמן ואמן שנדע לקחת את זה קדימה ולנצל את הפוטנציאל. לסיום, מנקודת המבט של בנק ישראל כגוף מקצועי שמסתכל על הכלכלה בנקודת מבט ארוכת טווח, לקראת תוכנית החומש הבאה, באילו תחומים הממשלה צריכה להשקיע כדי לחזק את הצמיחה והחוסן של המשק, ועד כמה בתוך סדר העדיפויות הזה נושא התעסוקה והפיתוח הכלכלי של החברה הערבית צריך להיות חלק מרכזי מסדר היום הממשלתי?
יש שתי אוכלוסיות משמעותיות שהן בתת שיתוף וחייבים לטפל בהן. אחד זה תעסוקת נשים בחברה הערבית, מרוויחות פחות ממחצית משכר של גבר יהודי שאינו חרדי, ואחוז ההשתתפות שלהם בשוק העבודה הוא נמוך. חברה השנייה שמהווה תת שותפות בכלכלה הישראלית, גברים חרדים, שגם אותם צריך לשתף בשוק העבודה ולהעלות את רמת הידע ולימודי הליבה והיכולת שלהם להשתלב בשוק תעסוקה איכותי.
כן.
האמצעים לעשות את זה בכל העולם זה אותם דברים. זה השקעה בחינוך, השקעה בתשתיות, אלו בסופו של דבר הופכים להיות השקעה בעתיד הכלכלה.
תודה רבה.
תודה שהזמנתם אותי, וקריאתי לרשויות המקומיות, השתתפו בכל הקורא, אני חושבת שהתושבים שלכם יכולים רק להירתם ולייצר עולם כלכלי חדש.
אמן. אז היום שמענו את העמדה של בנק ישראל והבנו כי בניית חוסן כלכלי וצמיחה כלכלית דורשים עבודה מאומצת, וכי הצמיחה של המשק הישראלי לא יכולה להמריא בלי שילוב איכותי של החברה הערבית בכלכלה ובתעסוקה. בסוף מדובר בהון אנושי עם פוטנציאל תרומה אדיר, אי שילוב שלו ועדר תוכניות מותאמות יביא אותנו למשק שביר ובלתי יציב. תודה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.